מסכת שבועות דף מם גימל. למדנו במשנה שומר חינם אינו נשבע. אדם שקיבל חפץ כדי לשמור עליו והוא לא מקבל שכר על השמירה, וטוען השומר שנגנב החפץ או שעבד, הדין שחייב להישבע. מחדשת המשנה שאם הוא קיבל לשמור על עבדים, שטרות, קרקעות והקדשות, במקרה כזה הוא לא יהיה חייב שבועה. שואלת הגמרא, מנענה מילה, מאיכן יודעים את הדין הזה? דתנו רבנן, נאמר בפסוקים לעניין שומר חינם, כי ייתן איש אל רעהו כלל, משמע כל דבר שייתן לרעהו, כסף או כלים פרט, משמע דווקא אלה, לשמור חזר וכלל. ואז ממילא אני לומד כלל ופרט וכלל, אי אתה דן אלא כן הפרט. איך? מה הפרט המפורש? דבר המיטלטל וגופו ממון. אף כל דבר המיטלטל וגופו ממון, מה זה בא להפוקה? יצאו קרקעות שאין מיטלטלים, אי אפשר לטלטל אותם, אז ממילא לא נשבעין עליהם. יצאו עבדים שהוקשו לקרקעות, יצאו שטרות שאף על פי שמיטלטלין אין גופן ממון. הרי אם כתוב בשטר שראובן חייב לשמעון 1,000 שקלים, אז מה, הדף שווה 1,000 שקלים? ודאי שלא. הדף בסך הכל שווה את שווי הדף, רק כתוב שהוא חייב. אז אם אלא מכיוון שאין גופן ממון, לא יישבע עליהם. הקדש, אוי 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 אוי, מאיכן אנחנו יודעים ששומר חינם לא נשבע לקדשות? בגלל שרעהו כתיב, הקדש לא מוגדר כרעהו של השומר. למדנו בהמשך המשנה, נושא שכר אינו משלם. הרי שומר שמקבל שכר על שמירתו וטוען שהחפץ נגנב או עבד, הדין שצריך לשלם. אבל אם זה היה על עבדים, שטרות, קרקעות והקדשות, הדין שלא צריך לשלם. שואלת הגמרא, מנהלן, מאיכן אנו יודעים את הדין הזה? דתנו רבנן, נאמר בפסוקים של שומר שכר, כי ייתן איש אל רעהו כלל, משמע כל דבר. חמור או שור עושה, זה פרט. וכל בהמה לשמור, חזר וכלל. ואז איך לומדים? כלל ופרט וכלל, וכו'. אי אתה דן אלא כן הפרט, וכאן הגמרא מקצרת, אבל זה כמו שלמדנו מקודם, שדווקא דבר המיטלטל וגופו ממון, יצאו עבדים, שטרות וקרקעות. והקדש, מאיכן אנחנו יודעים שמה שלא צריך לשלם במקרה כזה להקדש? רעהו כתיב, הקדש לא מוגדר כרעהו של השומר. רבי מאיר אומר, למדנו במשנה, יש דברים שאין כקרקע, ובכל אופן אני לא מחשיב אותם כקרקע. ואיזה דוגמה רבי מאיר נתן לנו? נתן לנו דוגמה 10 גפנים טעונות, הכוונה גפנים שיש עליהם ענבים, והוא אומר, נתתי לך אותם, ועלה אומר, אינם אלא 5, רבי מאיר מחייב שבועה, וחכמים אומרים, לא, כל המחובר לקרקע, הרי הוא כקרקע, ולמדנו הרי שאין נשבעין על קרקעות. שואלת הגמרא, מיכלל דרבי מאיר סבר, רבי מאיר שחולק על חכמים, כל המחובר לקרקע אינו כקרקע, אז הוא חולק על חכמים וסובר שאפילו שזה מחובר, זה לא מוגדר כקרקע. אז אם ככה, עד מפלגה בתאונות, למה רבי מאיר וחכמים נחלקו על גפנים שיש עליהם ענבים? לפלגה בסרוקות, הכוונה בגפנים רקניות שאין עליהם ענבים. אמר רבי יוסי ברבי חנינה, הכה בענבים עומדות להיבצר כמפלגי, הכוונה בענבים שהם כבר התבשלו כל צורכן ואפשר כרגע לבצור אותם ולאכול אותם. ואז מה? דרבי מאיר סבר, כבצורות דמיין, זה נחשב שהוא כבר בצר, ואז זה מוגדר כמיטלטלין, וממילא יהיה חייב שבועה. אבל דרבנן סברי, לא כבצורות דמיין, אבל לכולי עלמא, ענבים שלא עומדות להיבצר כמחוברות דמיין, ולא כמו שהבנו באבא אמינא. למדנו ששבועה מתי חלה, אין נשבעים אלא על דבר שבמידה ושבמשקל. ולומדים את זה מפסוק. אמר רבי, לא שנו אלא דאמר לבית סתם, כל הבעיה אם הוא אומר לחברו, כמו שראינו במשנה, שהוא אומר לו, בית מלא מסרתי לך, וכיס מלא מסרתי לך, מי יודע כמה הבית הזה מלא? אז זה רק אם הוא אמר לו בית סתם, לא הגדיר לו איזה בית. אבל אם אמר לבית זה מלא, והוא מצביע לו על בית מסוים, אז ממילא ידיע טענתה, זה כאילו כמו שהוא אמר לו מידה, כי אני אבדוק כמה הבית הזה מכיל, ואז אני אדע. אמר לרבה, יחי, קשה. עד איתן סייפה, מה למדנו בסייפה? שזה אומר עד הזיז, זיז זה קורה, וזה אומר עד החלון, מכיוון שהוא קצב, וזה כמו דבר שבמשקל ובמידה חייב, אז אם ככה קשה, לפלוק ולהתנבד ידי, למה אתה אומר לי מקרה של זיז, של חלון? תשנה אחרת, במה דברים אמורים בבית מלא? שכל זה אני אומר שמה, אוי 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 שיהיה פטור, אבל בית זה מלא הדין שיהיה חייב, למה? מכיוון שזה כמו שהוא אמר לו מידה, אלא אמר רבה, לעולם אינו חייב עד שיתעננו בדבר שבמידה, שבמשקל ושבמניין. ויודע לו בדבר שבמידה ושבמשקל ושבמניין, ואפילו אם הוא אמר לו בית זה לא מענה. תניא כבתדר רבה, קור תבואה לי בידך, כמה זה קור? 30 סאה. ועלה אומר אין לך בידי, הדין שפטור, כופר הכל. מנורה גדולה יש לי בידך, ומה הוא טוען? אין לך בידי אלא מנורה קטנה, הדין שפטור. למה פטור? אומר רשי דהן ההודעה ממין הטענה, ומה שטענו לא הודע לו. ממשיכה הגמרא, אזורה, מה זה אזורה? זה חגורה. אזורה גדולה יש לי בידך, והלווה טוען אין לך בידי אלא אזורה קטנה, מה הדין? פטור, מכיוון שאין ההודעה ממין הטענה. אבל אמר לו, קור תבואה יש לי בידך, ועלה אומר אין לך בידי אלא לתך, כמה זה לתך? זה חצי קור, מה הדין? חייב, מכיוון שהוא מודה במקצת. ואותו דבר על מקרה שהוא תובע אותו מנורה בת 10 ליטרין, הכוונה מנורה ששוקלת משקל של 10 ליטרין, והוא עונה לו יש לי בידך, והוא עונה לו אין לך בידי אלא בת 5 ליטרין. אז מכיוון שמה שהוא הודה לו במקצת, והגמרא בהמשך תבהר למה זה נקרא מודה במקצת, הדין שיהיה חייב. כללו של דבר, לעולם אינו חייב עד שיתעננו בדבר שבמידה ושבמשקל ושבמניין, ויודע לו בדבר שבמידה ושבמשקל ושבמניין. מדייק את הגמרא, כללו של דבר, שאתה אומר לי כלל, להטויה מי, מה זה בא לרבות? לאו להטויה בית זה מלא, שמה שבמקרה כזה יהיה פטור משבועה, ואז ממילא כמו דברי רבה שלמדנו מקודם. אז הנה זה ראיה לדברי רבה. עכשיו, מברר את הגמרא את הדינים שהזכרנו מקודם. ומה ישנה מנורה גדולה ומנורה קטנה, שמה אמרת לי? לא, במקרה כזה הוא פטור. למה? מה שטענו לא הודע לו, ומה שהודע לו לא טענו, מכיוון שאין ההודעה ממין הטענה. אז אם ככה קשה, יחי בת 10, שאמרת לי שהוא טבע אותו מנורה בת 10 ליטרין, בת 5, נעמי, אז אותו דבר, מה שהודע לו, מה שטענו לא הודע לו, ומה שהודע לו לא טענו, אז גם במקרה השני נגיד שאין ההודעה ממין הטענה, אז למה אמרנו שחייב? אמר רבי שמואל בר רב יצחק, אתה יודע איך מדובר? אחה, במנורה של חוליות עסקינן. מדובר פה על איזה מנורה שהיא מתפרקת לחלקים, לחוליות, דקמו דלם, הנה, מכיוון שהיא מתפרקת, אז מה זה משנה אם יש למנורה הרבה חוליות או קצת חוליות? מכיוון שכך זה נקרא שהוא הודע לו במקצת. ולכן אני אומר שבמקרה כזה יהיה חייב, אבל מנורה גדולה וקטנה היא לא מתפרקת לחוליות, לכן אני אומר שאין ההודעה ממין הטענה. שואלת הגמרא, יחי, אז אורה נמי, אז גם בחגורה ניתנה ולוקמה בדלייפה. אוי 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 אוי, אומר רשי, אני אגיד לך, אזורה בת 10 אמות יש לי בידך, ועלה אומר אין לך בידי אלא בת 5 חיה, ואיך אני אעמיד את זה? ולוקמה באזורה בת חתיכות הרבה, שבעצם זה חגורה שמורכבת מכמה חתיכות, ולייפה הדדה בתפירת מחת, מחובר יחד. אז אם ככה, כמו על מנורה שתרצת לי שזה מתפרק לחוליות, גם על החגורה נגיד את זה, ואז אני אגיד שזה נקרא הודעה ממין הטענה, מכיוון שמה זה משנה קצת חוליות או הרבה, זה נקרא מודה במקצת. אלא לייף ולא קטן, דברים שמחברים אותם, לא שנינו כאן, אז הכנה מבשל חוליות לא קטן, אז אם ככה יורד לנו התירוץ שתירצנו מקודם, אלא אמר רבי אבא בר ממל, שני מנורה, הועיל ויכול לגוררה, ולהעמידה על חמש ליטרין, דהיינו מבינה הגמרא, שמה שאמרנו שהוא טבע אותו מנורה של 10 ליטרין, והוא עונה לו מנורה של 5 ליטרין, מדובר באותו גודל של מנורה, רק זאת מנורה עבה, וזאת מנורה דקה. ומכיוון שהוא יכול לגרד את המנורה האהבה, והיא תהיה בעצם כמו המנורה הדקה, הרי שמה זה נחשב, מודה במקצת, כי ההודעה ממין הטענה. אבל מנורה גדולה וקטנה זה בעצם דבר אחר לחלוטין, זו גדולה וזו קטנה, וממילא זה נחשב שאין ההודעה ממין הטענה. וכעת אנחנו מתחילים משנה חדשה. המשנה תביא לנו 4 מקרים, שני המקרים הראשונים המלווה תובע את הלווה, ובשני מקרים האחרונים הלווה תובע את המלווה. בואו נראה. אומרת המשנה, מלווה את חברו על המשכון, דהיינו שהלווה לו, אבל בתמורה הלווה נתן לו משכון, ועבד המשכון. ואז מה קורה? אמר לו, מי אומר? המלווה, סלע הלוויתך, אני הלוויתי לך סלע. וזה היה על המשכון, ושקל היה שווה, דהיינו, שמה המשכון היה שווה שקל, שהשקל הוא חצי סלע, אז אם ככה אתה חייב לי בעצם עוד חצי סלע, אתה חייב לי עוד שקל. כי זה נכון שעבד המשכון, אבל המשכון היה שווה רק חצי מהלוואה, אז תשלם את החצי השני. ועלה אומר, הלווה טוען, מה פתאום? לא, כי אלא סלע הלוויתני עליו, אתה הלווית לי סלע, אבל המשכון סלע היה שווה, אז ממילא פטור כי הוא כופר בהכל. מקרה נוסף, טוען המלווה, סלע הלוויתך עליו, אני הלוויתי לך סלע ושקל היה שווה, דיינו שאתה חייב לי עוד שקל. ועלה אומר, מי זה עלה? הלווה. לא, כי אלא סלע הלוויתני עליו, אתה צודק, אתה הלווית לי סלע. אבל 3 דינרים היה שווה סלע, זה 4 דינרים. והוא אומר שהמשכון היה שווה 3, אז אם ככה אני חייב לך רק דינר אחד וזהו. הדין שמה חייב, מכיוון שהוא מודה במקצת. וכעת יש לנו 2 מקרים שהלווה הוא זה שתובע. בואו נראה. סלע הלוויתני עליו, טוען הלווה, אתה הלווית לי סלע. ו2 היה שווה... והמשכון היה שווה 2 סלעים, אז אם ככה, אתה חייב לי עכשיו, כי איבדת את המשכון, אז אתה חייב לי סלע. ואלה אומר, לא, כי אלא סלע הלוויתך עליו וסלע היה שווה, הלווה הייתה סלע, המשכון היה סלע, פטור כי הוא כופר הכל. מקרה נוסף, טוען הלווה סלע הלוויתני עליו, אתה הלווית לי סלע. ו2 היה שווה, איי איי איי. וכמה המשכון היה שווה 2, אז אתה חייב לי סלע. ואלה אומר, לא. כי אלא סלע הלוויתך עליו, אני באמת הלוויתי לך סלע. אבל כמה היה שווה המשכון? ו5 דינרים היה שווה. ואמרנו שמה? שסלע שווה 4 דינרים, אז אם ככה הוא אומר, תקשיב, אז אני חייב לך רק דינר אחד. מה הדין? הדין שחייב. למה? בגלל שהוא מודה במקצת. שואלת המשנה, ומי נשבע? על מי חלה השבועה? מסבירה המשנה, מי שהפיקדון אצלו, דהיינו המלווה, כי הוא קיבל את הפיקדון. למה? שמה היא שווה זה, אם נגיד שהלווה היא שווה, ויוציא עלה את הפיקדון, ואז, יוי יוי יוי, יש חשש שהמלווה יוציא את הפיקדון, ויראה לכולם שהלווה שיקר, ואולי הלווה לא דקדק בדיוק בשווי, ואז הוא יפסול אותו לעדות ולשבוע. לכן אני אומר שמי נשבע? מי שהפיקדון אצלו, דהיינו המלווה. שואלת הגמרא, אהיה, מה שאמרת לי מקודם במשנה, מי נשבע, מי שהפיקדון אצלו, על מה זה חוזר? הרי ראינו 4 מקרים, אי למעשה איפה על המקרים בסוף של המשנה שהלווה הוא זה שתובע, וטיפוק לדשבועה גבי מלווה, מכיוון שהלווה תובע, אז גם ממילא השבוע חלה על המלווה, אז מה החידוש פה שאתה אומר לי? אמר שמואל, הרי שמדובר שהמלווה תובע, וכן אמר רב חייא בר רב, הרי ש... וכן אמר רבי יוחנן, הרי ש... ואז ממילא השבועה הייתה צריכה לחול על הלווה. שואלת הגמרא, מהי רישא? איזה רישא? סייפא דרישא, על המקרה השני שהבאנו, שזה בעצם מכיוון שיש שני סוגי מקרים, מקרים שהמלווה תובע והלווה תובע, זה הסייפא של הרישא, המקרה השני. מה המקרה? סלה הלוויתיך עליו, ומה הוא אומר לו? ושקל היה שווה, דהיינו, כמה שווה המשכון? חצי סלע. ממילא אתה חייב לי עוד חצי סלע. ועלה אומר, והלווה מה טוען? לא, כי אל הסלע הלוויתני עליו, אתה צודק, הלוויתה לי סלע, אבל שלושה דינרים היה שווה. ולמדנו שמה? שסלע זה ארבעה דינרים, אז אם ככה, אני חייב לך רק דינר אחד. הדין שחייב כי מודה במקצת, ומה החידוש? דה שבועה גבי לווה, השבועה צריכה להיות לגבי אצל הלווה, כי המלווה הוא התובע. ובכל אופן, ושקלו הרבנן מי לווה, ועל מי שמו אותה ושדיו המלווה. למה? כדי שלא יהיה את הבעיה שמה המלווה פתאום יוציא את המשכון לאחר השבועה ויפסול את הלווה. ואשתא דאמר רב אשי, אחרי שרב אשי לימד אותנו במסכת בבא מציעא, דקיימא לן ששניהם צריכים להישבע, גם הלווה וגם המלווה. מה? זה נשבע הכוונה המלווה שאינה ברשותו, וזה הכוונה הלווה נשבע כמה שווה. אז ממילא אחי כאמר, זה ההסבר. מי נשבע תחילה? הסבר במשנה, מי שבע הראשון? כי שניהם נשבעים, השאלה היא מי הראשון? מי שהפיקדון אצלו הכוונה המלווה. למה? שם הישבע זה הלווה, ויוציא עלה הכוונה המלווה את הפיקדון, ואז יפסול את הלווה. לכן אני אומר שישבע מי שהפיקדון אצלו. אומרת הגמרא, אמר שמואל, היימן דאוס ואלפה זוז אל חברי. הלווה אלף זוז לחברו. ומשכן לקטה דמגלה, את הידית של המגל. עבד קטה דמגלה, אם נאבד הקט של המגל, עבד אלפה זוז, הוא לא יכול לתבוע את פיראון ההלוואה. למה? אומר לנו רשי, וכיוון דקיבלה לשם משכון, הוא קיבל את הקט הזאת של המגל בעבור משכון, כל כמה דלא מעדר למשכונה, כל עוד שהוא לא מחזיר לו את המשכון, לא גבי, הוא לא יכול לגבות. ולומצי פתר נפשי בדמי שוביין. הוא לא יכול להגיד, שמה, בוא ננקה את דמי המגל, ואני אתבע אותך את השאר. לא, אין כזה דבר. מכיוון שהוא קיבל את זה בתורת משכון, יגיד לו, הלווה, תקשיב, תביא לי את המשכון שקיבלת, אני אפרע לך. לא תביא, לא תקבל. ממשיכה הגמרא, אבל תרתי קטתי, דהיינו אם הוא נתן לו שתי ידיות של מגל, לא, הדין שהוא לא הפסיד. למה? אומר רש"י, לא אמרינן חד הקביל, אולי נגיד שידית אחת היא שווה 500, כי בעצם חצי מהלווה. וחד עוד ידית ב-500, ואז ממילא אם עבד רק חד המיני, הוא עבדה רק ידית אחת, לא לפסיד, 500, בסדר, אז נגיד רק חצי מהלווה הלכה, ואת ה-500 הבאים הוא יגבה. דהה, לא פריש חדה בפלגה וחדה בפלגה. הוא לא אמר שידית אחד זה על 500 ועוד ידית על 500. הוא לא אמר ככה. אלא תרווי הוא קבלין, הוא קיבל את שתי הידיות בחדה במשכונו ולא בפיראון. מכיוון דמעדר למקצת משכונו, מכיוון שיש כאן עדיין ידית אחת, במאי דחסר מיני פטר נפשי בתשלומי שוביו. אומר, בסדר, אני אשלם לך על הידית שנאבדה, אבל זה לא נחשב שעבד המשכון, כי יש כאן עדיין חלק מהמשכון, ולכן הוא יכול לגבות את חובו. ממשיכה הגמרא, אוי 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 אוי, ורב נחמן אמר, אפילו תרתי קטתי, אם היה שתי ידיות, עבד חדה, אז אני אומר עבד 500, הפסיד 500, מכיוון שכל קצה על חצי מההלוואה. עבד אידך, אם עבדה הידית השנייה, עבד כולה, הפסיד את כל ההלוואה. אבל קטה ונסקה, אם זה ידית של מגל ונסקה זה חתיכה של כסף גולמי, לא, הדין שלא הפסיד. למה? אומר רש"י, לא אמרין הנסקה קביל בפלגה, שהנסקה בעצם זה על חצי מהלוואה על 500, ואם עבדה הנסקה הוא יפסיד 500 מהכסף. דקי ונדמידי דחזה לפיראון, הרי זה שונה מידית של מגל. ידית של מגל, הוא הביא לו את זה בתורת משכון. מה, הוא יכול לגבות את, את הפיראון מהידית של מגל? זה שווה פרוטות, זה לא שווה כלום. אלא מה? זה בתורת משכון, לא בתורת פיראון. לכן הרובה טוען, תחזיר את המשכון, אני אתן לך את הפיראון. אבל בנסקה, שזה בתורת פיראון, כי הוא יכול לגבות מהחתיכת כסף, אז ממילא לא קביל הלילה בדמי שוויו. אז הוא אומר, תקשיב, כמה הנסקה הזאת הייתה שווה, אתה קיבלת לפי השווי. ולכן, אוי אוי אוי, אם עבד הנסקה, הוא לא הפסיד, הוא יכול לגבות את שאר ההלוואה. אם אנחנו אמרנו כאן שההלוואה הייתה 1,000 זוז, והנסקה הייתה שווה 500, אז יגבה עכשיו את ה-500, מכיוון שמסתכלים על הנסקה לפי שווי. ממשיכה הגמרא, נער דאמרי, אפילו קטה ונסקה עבד, נסקה עבד פלגה. גם בנסקה אני אומר שזה בתורת משכון, והלווה אומר, כל עוד שלא תביא לי את המשכון, לא אפרע לך. עבד קטה, עבד כול, הפסיד הכל, תנן, למדנו. סלע הלוויתיך, מלווה טוען, הלוויתי לך סלע על המשכון, ואז מה? ושקל היה שווה, וכמה המשכון? היה חצי סלע. אז ממילא, מה קורה? מכיוון שהמשכון הוא פחות מהלווה, אז אתה עדיין חייב לי חצי סלע. ועלה אומר, הלווה טוען, לא, כי אלא סלע הלוויתני עליו, אתה צודק, הלווית לי סלע. אבל כמה היה שווה המשכון? ושלושה דינרים היה שווה, ולמדנו שכל סלע זה 4 דינרים, אז ממילא אני חייב לך דינר אחד, הדין שחייב כי הוא מודה במקצת. לימלא, הקבילתא, יאמר הלווה, הרי אתה קיבלת את זה בתורה של משכון, נכון? אז ממילא, כל עוד שלא תחזיר לי את המשכון שלי, אני לא אפרע לך את הכסף, כמו ששמואל אמר, אז קשה על שמואל, הנה רואים שלא כדעתו, מתרצת הגמרא מתניתים בדה פריש. שמואל בדה לא פריש. מה הכוונה מתניתים בדה פריש? אומר לנו רש"י מתניתים שהוא פירש במה הוא אמר, איני מקבלו עליי אלא באחריות דמיו בשוויו. הוא אמר בפירוש, אני לא מקבל את זה בתורת משכון אלא בתורת שווי, שאני אוכל לגבות מזה אחר כך. ואז ממילא, שמה אני לא אומר שהלווה יגיד לו, תשמע, עבד המשכון זה בעיה שלך. אבל שמואל מדובר שהוא לא פירש לו, ואז ממילא זה היה בתורת משכון, מכיוון שזה היה בתורת משכון, אז הלווה יכול להגיד, לומר למלווה, תקשיב, כל עוד שלא תביא לי את המשכון, אני לא אפרע לך את ההלוואה. ועד כאן דף מ"ג במסכת שבועות.